מפוק מחשבה, התחלתם לעסוק בתמונת המוסר, תמונת המוסר למעשה, גלגול או שלב, בעניין מאוד מאוד כללי, שזה לימוד מוסר, שכפי שלמדתם, היה קיים ועבר תקופות, שזה דאח, מישהו בא ועודד את זה וחיזק את זה, עוד פעם דאח, ורבי צבא סננטר בתקופה שלו, עורר על הדבר הזה. חשבתי שמן הדין שבשבוע הראשון נעשה היכרות עם העניין של עצמו, לאו דווקא בקשר לרבי ישראל סננטר, שיש לו את כמובן הדגשים המיוחדים שלו והטכניקות המיוחדות שלו. וכן, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעיין בהקדמה לספר שהוא גם בתמונת המוסר אומץ והפך להיות ספר יסוד, אולי התנ"ך של המוסר, וזה כמובן מסגרת ישע ירושלים חב. אז בואו את זה. זה כמעט כל ההקדמה, קצת קיצרתי, ממש הסוף חסר פה. אני צריך אחד מהדפים. אתם יודעים שאני קורא ספר, אז אני לא תמיד קורא את ההקדמה. מה בעצם מחבר רוצה לעשות כאשר כותב הקדמה לספר שלו? שמה כותב את ההקדמה? זאת לא חלק מגוף הספר, כן? אז הוא שומע... כן? זאת אומרת, מי שקורא יקרא את ההקדמה, ואז הוא יבין את הרקע, ואז הוא יבין את הספר יותר טוב. אוקיי? מה עוד?
לגרום
לאנשים לרצות לקרוא את הספר.
זה משהו שאולי המחבר חושב שחשוב לך לדעת לפני שאתה ניגש לספר.
אוקיי. בסדר? אולי יש דברים שחשוב שתדע לפני שאתה מתחיל לקרוא. אוקיי, אוקיי. מה שאתם אומרים, אני כן צריך לקרוא את ההקדמה הקרובה. כן, יש עוד מטרות?
אמר תודה לאנשים שעזרו לו,
את זה גם אפשר בסוף.
אוקיי, בסדר. אמר תודה, אז אומר שאבי תודה לסוף, הוא רוצה לעשות את ההתחלה. יותר מנומס.
מה שהביא אותו לקרוא את הספר.
אוקיי, בסדר. הוא רוצה להסביר מה הביא אותו לקרוא את הספר. כן, אז אם אנחנו לוקחים את שני הדברים האלה האחרונים, אז זה יכול להיות מין, לא משהו שממש חשוב שהקורא ידע, אבל זה מין חובה אישית שהמחבר רואה לעצמו, שלפני שאני מתחיל, יש לי כמה דברים שאני צריך להגיד אותם, כן, מין דברים שיש לו, אין, תודה או הסבר, מה פתאום אני כותב ספר כזה. הוא מקווה שאתם מחשבים בעניין הזה, אני חושב שזה לא היה ברור לו בעצמו, ובעצם משום מה כתב את זה. אז הוא כותב את זה. אבל כן, לפי זה בעצם אולי זה לא חלק מגוף הספר, לא ממש חשוב. טוב, אוקיי. אז במקרה הזה, רמח"ל כותב הקדמה לספר שלו. אבל ההקדמה הזאת היא באמת ברוח הדברים שמעתם קודם, שזה ממש מופנה לקורא. ולא רק זה, אלא המטרה של ההקדמה היא ממש דומה למטרה של הספר עצמו. כמובן, זה נכון יהיה לומר שמטרה של ההקדמה זה לגרום לאנשים לקרוא את הספר. אבל הדרך שבה הוא רוצה לגרום לכך, זה לא הידי זה ש... הנה, יש ספר, תמיד הוא ספר מאוד מעניין, ספר ממש מרתק, כדאי לך לקרוא את זה, אני מדבר על זה ועל זה, זה עושה מאוד מעניין וחשובים, אם כדאי לך לקרוא. הרמח"ל רוצה להביא אנשים לקרוא את הספר, אז על ידי זה שהם בעצם בהתאמה יתחילו את הספר. זאת אומרת, גם פה אנחנו לומדים מוסר כאשר אנחנו לומדים את ההקדמה, והרמח"ל מדבר על אנשים שהוא מניח שיכול להיות שבעצם הם לא רוצים לקרוא את הספר, והוא צריך למשוך אותם כדי שהם כן יקרו את הספר, ועל ידי זה הוא רוצה לחולל אצלם איזשהו שינוי. וזה בעצם מה שקורה במוסר. במוסר, אנשים עוברים שינוי, הם נמצאים בנקודה א', הם עוברים לנקודה ב'. אז תוך כדי ההקדמה הזאת, הרמח"ל רוצה להביא אנשים, הקהל הקוראים הפוטנציאלי, מנקודה א' לנקודה ב', כן? נקודה א', אין להם שום סיבה לקרוא את הספר מבחינתם, ובנקודה ב', הם כבר מבינים שהם חייבים לקרוא את הספר. כן, אז זה שינוי שקורה אצל אנשים, אצל הקוראים, כלומר זו התפיסה של ההקדמה. עכשיו כמובן כדי לגרום לשינוי כזה, אז אוקיי, זה חוכמת המוסר. לפעמים, לפעמים אדם יכול לעבור שינוי כזה על ידי זה שהוא מקבל איזשהו ידע שלא היה לו עד עכשיו, או שהייתה לו איזו מחשבה בהתחלה, והוא מגלה שהמחשבה הזאת הייתה מוטעית או לא נכונה, הייתה לו תפיסה מעוותת של המציאות, תפיסה עובדתית לא נכונה, וכתוצאה מהחידוש הזה, אז הוא עובר שינוי, כי לפעמים הטעות הזאת היא מה שתקעה אותו באיזשהו מקום, באיזשהו נקודה. כן, זה קורה הרבה, אנחנו רוצים להגיע למשהו, אנחנו לא מגיעים לשם בגלל שאנחנו תקועים באיזושהי מחשבה מסוימת, איזו תפיסה מחשבתית מסוימת, לגבי המציאות, וברגע שאנחנו משנים את התפיסה הזאת, אז אנחנו משוחררים ואנחנו יכולים לעבור הלאה. זה בעצם מה שקורה בהקדמה. אוקיי, זה רק כאן קצת דברי הקדמה על הקדמה, בואו נהיה בפנים. מה המחבר? החיבור הזה לא קיבלתי ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם. כבר, הוא מפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברוב דבריי על דברים שאוב בני אדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כבר. אלה שכפי רוב פרסומם, אך נגד מה שעמיתתם גלויה לכל, ככה אינם מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. כן, אין התועלת הנוקעת מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת. כי כבר אפשר שלא ימצא קורא בשכלו חידושים אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו, אלא מעט. אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו והתמדה. כי ייזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני אדם בטבע וישים על ליבו חובתו אשר הוא מתענה ממנה. אוקיי, מה, על פי הסעיף הזה, מה אתם חושבים על הספר? מהאיכות שלו, ספר חשוב, ספר לא חשוב, ספר מעניין, ספר משעמם, ספר, מה אתם, מה הייתם אומרים בסמך הסעיף הזה?
זה לכאורה פחות חשוב, כי הוא לא מחדש שום דבר. מה אני
מעביר לספר
אם
אני כבר
יודע
מה,
את
התוכן. כן, אוקיי. אוקיי, יפה.
אוקיי,
עוד משהו? כן?
יכול להיות שהוא
משעמם,
אבל הוא יכול להיות גם שימושי.
אוקיי. בסדר, אז לפי הסעיף הזה משתמע שבעצם הספר הזה לא מחדש שום דבר, אז בעצם חוזר על הדברים שכל אחד יודע.
אבל יש לזה תועלת בזה כי כן, זה ספר שימושי. מין ספר כיס כזה שאתה יכול להשתמש בו בכל מיני דברים, כן? מה בדיוק אנחנו עדיין לא יודעים. אז בעצם מי שמחפש פיגושים, ספר מעניין, ספר מלטק של מה שיהיה לו חוויה לקרוא, אז זה לא הספר הזה. הספר הזה נועד שפשוט תחזור עליו, תחזור עליו, כי מרוב פרסום אנשים שוכחים את הדברים האלה. אז הבא לא בא לחדש ידע, אלא בא לחזק את המודעות. יש, מרוב פרסום הוא אומר, העלים מהם מצרים מאוד בשכחה רבה. פשוט אנשים מסיחים את הדעת מהדבר הזה, שוכחים. בסדר, אוקיי. עכשיו, ומכיוון שהרמח"ל דיבר על הנושא הזה של חידושים ולא חידושים, אז הוא ממשיך קצת ומתאר את העניין הזה. ותראה, אם תתבונן בהווה ברוב העולם, כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים. איש איש כפי נטיית שכלו וכפי שכלו הטבעי. רוב אנשי השכל המהיר, האנשים החכמים, החריפים, מה הם עושים רוב הזמן? הם לומדים חוכמות, דקות החוכמות, כל אחד לפי החשק שלו, כי יש שיתרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע, ואחרים מכל עיונם לתכונה או להנדסה, ואחרים למחות, ואחרים ייכנסו יותר על הקודש, דהיינו לימוד התורה הקדושה, מהם בפלפולי הלכות, מהם במדרשים, מהם בפסקי הדינים. אך מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה, על אהבה, על יראה, על דבקות, בכל שאר חלקי החסידות. עכשיו אנחנו כבר מגלה לנו קצת מה התוכן של הסיפור. תוך כדי זה שהוא אמר שהעץ החכמים, האינטליגנטים, החריפים, אלה שאוהבים ללמוד, הנושאים האלה הם לא פופולריים, הם לא מתעסקים עם זה. אך מה שלא יבואו לעניין עליו מפני רוב פרסום הדברים ופשיטותם אצלם, שלא יראה להם צורך להוציא מעיונם זמן רב. אז כלומר הסיבה שהם לא לומדים את הדברים האלה, בגלל שבעצם אין פה מה לחדש, זה בעצם פשוט, זה ידוע, ידוע מאליו, כל אחד יודע את זה. זה מפורסם, זה פשוט. ולא יישאר לימוד הדברים האלו קריאת הסתרים מזהמים, כי אם עץ אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס, שאלה תראה אותם שולטים על כל זה ולא יזוזו ממנו. עד שלפנהג הנוהג בעולם, כשתראה אחד מתחסד, לא תוכל להימנע מלחשוד אותו בגס השכל. זה האנשים שעוסקים בדברים האלה, אנשים שלא חכמים במיוחד. לא יתקבלו פה מהישיבה, האנשים האלה. כן. אז בסדר, אז התמונה ברורה. הרמח"ל אומר לנו, אני הולך לכתוב כל ספר, שבעצם, לפי מה שמקובל היום, מי שהיה מעין ספר כזה הוא איזה סוג בן אדם?
גס
שכל. לא חכם במיוחד. ולהפך, מי שלפי מה שמקובל היום, אנשים שהם באמת פיקחים וחריפים, אז הם עוסקים בדברים אחרים, הדברים האלה שהזכרתי פה. אם זה מדע, אם זה תורה, פלפולי הלכות וכו'. כן? מה קורה עכשיו לגבי הברומטר של החשק שלנו לקרוא את הספר?
יורד.
קיבל עוד סניחה, נכון? אוקיי. איזה מין הקדמה הזאת, כן? הוא רוצה שאנחנו נקרא או לא רוצה שאנחנו נקרא? בסדר. אני רוצה שאנחנו נשים לב לתוך כדי העיון בהקדמה לכמה צמדי מושגים שולחים יחד. כן, כלומר, הוא דיבר פה על ידע מובן מאליו. כלומר, זה צמד אחד שדיבר עליו.
הידע העיוני, כל מה אנשים, זה ידע שבא ידי לימוד רציני,
ויש ידע שבעצם מובן מאליו, כלומר כל אחד יודע את זה כבר.
כן, ועד כאן הוא אומר שבעצם לפי מה שמקובר היום, אז יש דברים שהם שייכים לזה, יש מקצוע שייכים לזה, יש את המקצוע שעליו הוא כותב את הספר, הוא שייך בעצם פה. אוקיי, עכשיו יש עוד צמד שהוא לא שם פה את הדגש עליו, אבל אני חושב שהוא חשוב ובואו נשים לב. וזה חובה לעומת רצון. כלומר זה, אני, שני הדברים האלה מתייחסים, הם פה דיברנו על ידע. פה אנחנו מדברים על מניע. ופעולה. אדם עושה משהו, למה? בגלל שיש החובה, אבל הוא עכשיו רוצה. כן, אז עכשיו נשים לב. כאשר המחל תיאר את התועלת שבספר בסוף הספר הראשון, אומר התועלת יוצאים מן החזרה להתמדה, כי זכרו לו דברים האלה נשכחים מבני אדם בטבע, וישים על ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. זאת אומרת, כתוצאה מקריאה בספר, הוא ישים לב, יש דבר שהוא חייב לעשות, אין שהוא חייב לעשות אותה, וכרגע הוא מתעלם מזה, כי... והוא תיאר גם דברים אחרים, פעולות אחרות שאנשים עושים, אבל אלה שיש להם רצון, שהם רוצים לעשות את זה. אם הוא שדיבר על חליפי הסכר, מה הם עושים? הם לומדים את הדברים האלה, איש כפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי. כן, לכל אחד יש לו חשק. האנשים האלה שהוא מדבר עליהם, כן, קוראים האלה, הפוטנציאלים. יש להם חשק ללמוד דברים, כן, יש איזשהו קשר בין הדברים, כן, הרצון של האנשים האלה זאת הודעת הידע כזה. החובה, כן, כדי לקיים את החובה, הם צריכים להתעסק עם הדבר הזה. עכשיו, איפה אדם, כמובן, נפין מעדיף להיות במקום שהוא רוצה או במקום שהוא חייב?
מה? הוא רוצה.
אוקיי. אוקיי, אבל נעקוב קצת אחרי שני הצמדים האלה לאורך הפריאה שלהם. טוב. אחרי תיאור המצב הזה ההתחלתי, ממשיך הרמח"ל, ואולם תולדות המנהג הזה רעות מאוד לחכמים ולבלתי חכמים. כן, כלומר המצב הזה שהחכמים לומדים רק את הדברים האלה והדברים האלה שהם מובנים עליהם, הם לא מבינים עם זה, זה יש לזה תוצאות רעות. כי קוראים שמאלו ומאלה יחסר החסידות האמיתי ויהיה יקר מאוד למצוא אותו בעונה. כי יחסר מן החכמים למיעוט עיונם בו ויחסר מן בלתי החכמים למיעוט השגתם אותו. זאת אומרת, אז בפועל אף אחד לא יהיה באמת חסיד, כן, מישהו ש... מגיע לאיזה שהם הישגים בתחום הזה של תחומים האלה שהוא הזכיר פה, של המדע, יעילה וכו'. אף אחד לא מגיע לזה, זה יקר מאוד למצוא בעולם. למה? כי החכמים לא עושים את זה, כי הם לא מתעסקים עם זה. והבלתי חכמים לא מבינים את זה, כן? אין להם את הכוח לדעת, הכוח להבין את זה, לדעת מה זה. עד שידמו רוב בני האדם, עד שידמו רוב בני האדם, שחסידות תלוי במירת מזמורים הרבה ובידועים ארוכים מאוד, צמות קשים וטבילות קרח ושלג, כולם דברים אשר אין השכל נח בהם או נוח בהם, בין הדעת שוקטה. כן? אוקיי, שימו לב לאות תוצאה רעה של הדבר הזה. כן? אני רוצה להזכיר שתי תוצאות רעות של המצב הזה, שאנשים החכמים לא לומדים את הדברים האלה, רק האנשים גסי השכל לומדים את זה. גסי השכל לומדים את זה, והם לא מבינים את זה, לכן הם לא יכולים לבצע את זה. החכמים לא מתעסקים עם זה, לכן גם כן הם לא עושים את זה. אז לכן אף אחד בפועל לא מגיע לאיזושהי דרגה בתחומים האלה. אבל חוץ מזה הוא אומר, עד שרוב בני אדם חושבים שהחסידות היא משהו, כן? שזה לא נכון. כן? רוב האנשים יחשבו, חושבים לפי זה חסידות, תלוי מה מזורים הרבה, גיבויים, צלמות קשים, כדור קרח ושלג, קרח ושלג. זה כל הדברים האלה שאין צריך לנוח מהם, אין לדעת שוקטה. עכשיו, מה קורה פה? יוצא שמבחינת הידע הקיים בעולם, בתחום הזה, מה חושב הרמח"ל? מה? אין ידע בעצם בתחום הזה. כן? זאת אומרת, הוא טוען שהטיפשים לא מבינים את זה, והחכמים לא לומדים את זה, ולכן אף אחד לא יודע מה זה. הם כולם חושבים שזה משהו אחר ממה שזה באמת. כן? אז מה קרה פה? אני לא מבין. הרמח"ל אמר בהתחלה שהתחום הזה הוא משהו שמובן מאליו. כל אחד יודע את זה. כל המטרה של הספר שלו זה רק
להזכיר.
אבל הנה מתברר שאנחנו צריכים ספר לא רק להזכיר, אנחנו צריכים ספר שהוא בא כדי לתקן טעות. כן, שאנשים יש להם איזשהו רעיון של מה זה יראת שמיים, וזה טעות גמורה. כן, הם חושבים שזה הדברים האלה שהוא הזכיר פה, וזה בכלל לא זה. הרמח"ל הולך להמשיך בקו הזה. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שאנשים לא יודעים בגלל שהם לא לומדים. נדלג את הסעיף הבא שבעצם הוא שייך להקדמה, פשוט הבאתי פה מקבילה מפרק אחר במצעת ישרים, ששם הוא אומר את אותו הדבר, אבל קצת יותר באחרה, אולי נצור לזה אחר כך. נתעלג בסיף שחרי, זה הציטוט האמיתי, המצא ונחמד רחוק מציאו שכלנו. ראה, כאין דברי החסידות בענייני היראה והבאת וקרת הלב, דברים מוטבעים בדם, עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם. הרי ימצאו אותם בני אדם בעצמם, כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות, כשינה, הקיצה, הרעב והסובה, וכל שאר התנועות החוקקות בטבענו. כן, זאת אומרת, העניין האלה שדברי חסידות, כן, בניגוד לעניין שמה קודם, זה לא מובן מאליו, זה לא כמו, כן, כדי להשיג את זה, זה לא בא מעצמו, כמו הדברים הטבעיים האלה שהוא הזכיר. אלא ודאי שצריכים הם למצאים, לתחבולות לקנות אותם. אם כן, איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה, לדעת אמיתת הדברים, לדעת הדרך לקנותם ולקיימה. כן, כלומר, יש פה, בתוך העניין הזה של הרב ועירה וכו', של מוסר, יש תחום שנקרא הטכניקה, כלומר, איך אתה עושה את זה, איך אתה מגיע לזה, מה אתה צריך לעשות כדי להגיע לאותה דרגה, כן? וזה לא מובן מאליו, אתה לא יכול לדעת את זה מעצמך אם אתה לא למדת את זה. כן, אז איך תדע את זה אם לא תלמד? זאת אומרת, אז הרמח"ל עושה פה היפוך, נכון? כלומר, בהתחלה הוא בעצם שם את ידיים על הכתף של עכשיו הקורא המזכיר ואומר, אני יודע שאתה מבין את הכל ואתה בעצם יודע כל מה שאני הולך להגיד לך, ואני אסלח לך בה רק כדי להיות לך איזושהי תזכורת. עכשיו, זה לא... זה לא מרגש במיוחד, כן? זה לא מרתק במיוחד, כן? זה ממש יגרום לו לקרוא את הספר אם הוא בחוץ בזמן, אבל לפחות יש פה איזשהו בסיס משותף, כן? כי הוא יודע שזאת התפיסה של רוב האנשים, זאת התפיסה שקיימת בציבור, כן? אם נכנסת פנימה, אז בוא אני אגיד לך שבעצם מה שמעתי קודם זה לא נכון בכלל. כן, זה היה איזה טריק שאני חייב כדי שהוא יוכל להגיד את מה שהוא באמת חושב, שבהחלט אנשים חושבים שהם יודעים אבל באמת לא יודעים, וכדי שהם ידעו הם כן צריכים לומר. אוקיי, אז היה פה, אז התחום הזה לפי המחל, אנחנו נראה עוד על זה בהמשך, אבל בינתיים התחום הזה עבר מפה לפה. עכשיו בואו נעיין בטעות הזאת, הטעות שאנשים טועים מה זה חסידות. גידולים ארוכים מאוד, מזמורים בעצמות קשים, תראות קרח השלב. עכשיו בואו נקרא את המקבילה שהייתי פה. והנה אלה הפעישו את ריח החסידות בעיני המון האנשים ומן המסכנים עמהם. כן, זאת אומרת, כתוצאה מהטעות הזאת החסידות קיבלה שם רע בעיני כולם, גם בעיני אנשים חכמים. ואשר כבר ישרו שהחסידות תלוי בדברי הבל עובר מנגד השכל והדעה הנכונה, וימינו היום כל החסידות תלוי רק במילת בקשות רבות, פידויים גדולים, בחיות, השתחוויות גדולות, בסיגופים הזרים שימית בהם האדם את עצמו, כתבילות הקרף השלג וכיוצא בדברים האלה. אני לא רואה לאלה נושא לחסידות כבר, כן, אבל זה כן, הוא קצת רחיב בעניין הזה של הטעות. עכשיו תתבוננו בדברים האלה, ברשימה הזאת של שדברים שמעכיבים את החסידות לפי התפיסה הרווחת. מה זה הדברים האלה? איזה כותרת הייתם נותנים לרשימה הזאת?
טכניקות,
אוקיי.
מוחצנות?
לא שמעתי מה הכותרת. חסרות מטרה,
אנשה עצמית.
אנשה עצמית, בואו נהיה, נכתוב את הדברים האלה.
זיבורים, פחות.
הדברים הם
זה. מה עובד?
איסורי מצפון אולי.
גוזמה.
קורא לזה ריח באוש, כן? למה זה מוצאת שם על החסידות, כן? בעצם, כן, ואני הייתי מדגיש את שבר איזה הכנעת הנעות או
או הכנעת האדם, כן, אומרים לאדם, תיכנע. תקטין את עצמך. כן. פשוט כל הזמן תתבדל, כל הזמן תבקש. כן, הבקשה מגישה את החוסר שלך, תסתף את עצמך. בחיות, יש תחת היות, וזה, זאת התמונה הכללית שיש לאנשים לגבי החסידות. והמחר מודה בעצם שהדברים האלה אין השכל נוח בהם, ואין הדת שוקטה בהם, וזה, כן, זה דברי הבל, דברים נגד השכל, דעה נכונה. ואיך מגיבים האנשים, אותם אנשים חכמים שעליהם הוא פונה, איך הם יגיבו לדבר כזה? מבחצון שלהם או עניין שלהם להתעסק עם זה?
יאללה,
פרוחם
בהתחלה.
מה?
שיש לנו
בסיס
משותף,
לכו. סלידה. אבל סלידה, כן? כלומר, הם בטח ירתעו מן העיסוק בדבר הזה. כן, אני מנסה איך לנוח בזה, לכן מישהו מסכיר לא יתעסק עם זה. בעצם, ההנחל מספק לנו סיבה נוספת, כן, ופה הוא מעניב את זה. כי כשהוא דיבר על הסיבה הקודם, למה אנשים לא מתעסקים עם זה, זהו, אמר את זה בפירוש. למה אנשים לא עוסקים עם זה? בכלל אנשים אומרים, אני יודע את זה. אין לי מה ללמוד פה. אבל בעצם, אומר המחל פה עוד משהו, וזה ברור לגמרי, שאם זאת התפיסה שיש לאנשים, אותם אנשים שחושבים שהם יודעים מה זה, אז כשהם אומרים אנחנו לא מתעסקים עם זה בגלל שאנחנו יודעים את זה כבר, בעצם מה שעומד מתחת לזה הוא, אנחנו יודעים את זה כבר ואנחנו לא רוצים את זה. כן? כי זה. כן? זה הדברים האלה. אז כן, אני אומר את הדבר הזה שוב בהקשר של חובה ורעיון. אני יכול להזכיר לך, אתה לא רוצה את זה, אבל אתה חייב את זה, כן? אז כאשר המחל אמר בהתחלה, בסדר, אז אתה שוכח את זה לפעמים, אז בוא תזכיר את זה לעצמך, כן? הדבר הזה עכשיו הוא בעצם אומר, הדבר הזה לא מספיק, כי להזכיר בן אדם את החובה שלו, וזה דבר, החובה הזה, זה משהו שלא מתקבל על דעתו, לא דבר שהוא רוצה. אז זה עוד סיבה מאוד מאוד חזקה, מאוד משמעותית, אולי יותר משמעותית מן הסיבה הקודמת, למה לא להתעסק עם זה? אם אני אזכיר לעצמי את הדברים האלה, אז אני מבין שאני חייב לעשות את זה, אז אני צריך לעשות את זה, ואז אני אהפוך להיות אחד מהאנשים האלה שהקטנים, המשתחווים, הבוכים והמתבדים כל היום. זה לא הידיעה שלי. כן. אבל נחזור עוד פעם לסעיף שקראנו, הסעיף האחרון פה בעמוד הראשון, כן, החסידות האמיתית. אתם רואים פה ביטויים, מילים שמדברות על רצון, על מה שפה קראנו, כן, בעמוד הראשון, איזה בסוף, החסידות האמיתית וכו'. יש פה ביטויים שמדברים על רצון. רבי, זה ממש בהתחלה.
הנרצה
והנחמד. חסידות האמיתית, הנרצה והנחמד. רחוק מציור שכלנו. אז פה הוא מביא אותנו פה לצד השני פה. אני לא מדבר על משהו שהוא רק חובה. אני לא מדבר על משהו חובה. יש פה משהו נרצה ונחמד. עכשיו, כמובן, אפשר לפעמים לשאול, נרצה נחמד על ידי מי? נחמד, כמובן, אני
אנחנו מאוד נחמד כתואר, בן אדם נחמד, אבל אני מפרש פה נחמד במובן שמשהו שחומדים אותו, משהו שרוצים בו. אז מי רוצה ומי חומד את הדבר הזה? אותה חסידות. יש פה משהו לא ברור בדיוק, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה, כן?
אנשים רוצים את זה והם לא יודעים שזה.
כן, או יכול להיות שזה, נכון, זה בני אדם. כן, כמובן אני רוצה להציע את הפשוט השנייה, שהיא לא סוגיית הראשונה. ופה תוסף את הדבר הזה, תסתכלו בשורה האחרונה פה, שיש המילה שהחסדתי ברבנה, כדי לבחון אתכם. כן, המחל אומר, היום צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, וזה לא מובן מאליו. אז צריך להוציא זמן על העניין הזה. אז הוא אומר, מאין תבוא החוכמה הזאת בלב האדם, אם לא, מה? כן? אז מה, איזה מילה חסר לך פה? מה? אם לא מה?
אם זה מוצר שיווקי, אז מהספר שלו.
אם לא, מהספר, אוקיי. אבל כן.
מעצמו.
עיון?
עיון?
שירצה, מרון שירצה את
זה. מהירה?
מה? לא, תקרא שוב את הקוסיף, כן? אין דבר חסיבות מיניריון, אהבה תורת הלב, דברים מובנים באדם, עד שמסתוכל נמצאים בקרותם, כן? אבל ודאי צריכים הם נמצאים, כן? איפה, איך הוא יצטרך אותי זמן העיון הזה, לדעת עמיקה קדמי, לדעת איך מפעם, כן?
מתוימון?
מאין תבוא החוכמה הזו בעת אדם אם לא, כן? זאת אומרת, מימון, עיון?
מצון.
מצון, כן, אוקיי, אז הנכון הוא, אם לא מבקשנו, כן? לא מבקש את זה. כן, זאת אומרת, פה לא מספיק לימוד, לא מספיק לימוד. זה משהו נרצה, נחמד, וזה יגיע רק אם אתה מבקש את זה. אוקיי, בואו נהפוך את הדף ונמשיך. וכיוון שכבר התאמת אצל כל אדם צורך תמימות העבודה וחובת הראותה ונקיונה, שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, כן? שוב פה, המשחק בין צורך וחובה, שזולת אלה אינה נרצית כלל. כן? זאת אומרת, יש פה משהו שחובה ורצון כאחד. מה מעניין ביום תוך אחר אם התרשענו מן העיון הזה? הייתכן שיגע ויענו שכלנו בחקירות אשר לא מתחייבנו בהם, בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם, בדינים אשר אינם שייכים לנו, ומה אשר חייבים לנו דורינו חובה רבה, נעזרו להרגל ונניחו למצוות אנשים ולמדע. כן. הדגשתי פה כמה דברים, כן? אומרת, יש הדברים שאנשים אוהבים להתעסק איתם, הם דברים שהם לא מתחייבנו בהם, לא יצאנו שום פרי מהם, אינם שייכים לנו, כן? כל הדברים האלה הם ככה, אבל הלימוד שאני מציע, המקצוע שאני מציע, המוסר הוא לא, הוא כן משהו שמתחייבנו בו, דבר שיוצאתי מהם, דבר ששייך לנו, כן? אז אבל שוב, במילים האלה הוא מרחיב את העניין הזה שהוא פה מתייחס עוד פעם לעניין הזה של החובה. זה באמת דבר שאנחנו חייבים בזה. אבל זה דבר שכשעומדים את זה יוצא לנו פרי. כן? אנחנו מסגרים תוצאה. פרי זה כמובן זה משהו דבר שטעים, דבר שאנחנו אוהבים. כשאנחנו אומרים שזה שייך לנו, כאשר אני לומד משהו שכלי, אז זה מספק את השכל, זה מספק את ההבנה, אבל זה לא מדבר עליי, זה מדבר אליי, זה לא משהו ששייך אליי, כן, אנחנו משתמשים בביטוי בכלל קיומי. זה בכלל לא שייך לרובד הזה, טוען עמך. כן? ומה שהחייבים אנו ראינו, חובר הבן, אז זהו להרגל ונמיכל במצוות אנשים מלומדה. כן? מה זה מצוות אנשים מלומדה? כן? כאשר הנביא טוען נגד מצוות אנשים מלומדה, מה בעצם הוא מבקר? כן, מתוך חובה, או
רגל,
או הרגל, כן, בלי חשק, כן, ככה בתחילת המוסר תמיד מעלים את הנושא הזה, תמיד מדברים על זה, מצאת אנשים למדע, מצאת אנשים למדע, כן, אתה עושה את זה בלי חשק, ואתם זו כמו רובוט, אוטומטי. אז שוב, אז מעבר לטעויות, מעבר לצורך לדעת את האמת, כן, מעבר לזה שאם אתה תשאיר את זה כמשהו מובן מאליו, אתה בעצם לא מבין את זה, מעבר לזה יש את החסר בזה שאתה עושה את זה כאילו זה חובה מוטלת עליך, ובעצם לא דבר שאתה רוצה. הציפייה היא, כן, שאותו דבר שאתה חייב לעשות, שאתה חייב לבוריך, לא ייתכן שלא תעשה את זה מתוך רצון גדול. כן, אתם שומעים? אותו דבר שאתה חייב לבוריך, איך ייתכן שאתה עושה את זה מצוות אנשים מלומדה ולא מתוך רצון? כן, אז שני הדברים האלה, החובה והרצון, עכשיו, הם לא ניגוד. אני יכול לתת דוגמה פרוזאית לדבר הזה. בפרסומת, לא פעם, אנחנו שומעים, אתה ממש חייב. ובן אדם יכול לומר, אני ממש חייב. מה בעצם הוא אומר? זה מדד, כשהוא מדבר ככה, זה מדד של הרצון החזק שלו. זה לא רק זה פה, כן? פה זה חובה כלפי הקדוש ברוך הוא. כן, החובה לא במיון, זאת משהו שאני מחייב את עצמי. אבל אני חושב שכן, יש פה משהו מן הזיקה בין החובה לבין הרצון, וחוסר היכול להפריד בין שני הדברים האלה. אם לא נסתכלנו ולא יענו מהי היראה האמיתית, מה נפל, איך נקנה אותה, ואיך נמלט מן ההבר העולמי המשכח אותה מליבנו, הלא כי שכח ותלך, אף פי שידענו חובתה. האהבה כמו כן, אם לא נשתדל לקבוע את הבירורנו בכוח כל האמצעים המגיעים אותנו לזה, איך נמצאה בנו? מאין יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשותינו אמו יתברך עם תורתו, אם לא נשאר גדולתו ורוממותו אשר יוריד בליבנו הדבקות הזה? איך תתהר מחשבותינו, אם לא נשתדל לנקותה מן המומין שמרטיר בה הטבע הגופני? פה הוא מציב כמה יעדים, כמה מטרות, כן? אם אז איך אנחנו נגיע לזה, איך אנחנו נגיע לזה, איך אנחנו נגיע לזה? עכשיו, פה יש רשימה של דברים שהם חלופה לאותה רשימת מקולת שהוא הזכיר בהתחלה, מה זה חסידות בני רוב האנשים, זה התוודו, הסתגף וכו'. תראה מה עם הדברים שיש פה. היראה האמיתית, אהבה, דבקות והתלהטות בנפשותינו, אם הוא יתברך עם תורתו. טהרת המחשבה. הדברים האלה זה פעילות של מה שהוא אמר קודם. הוא אמר שזה דברים שאם אנחנו נתעסק איתם, אם נשיג אותם, יוצא מזה משהו בשבילנו, זה דברים שהם שייכים לנו, זה דברים שהם שייכים לחיים הפנימיים שלנו. כן, קודם לאלה הם דברים רוחניים ששייכים לנפש האדם. הגילה, עבר, התלהטות, הדביקות, תארת המחשבה. זה בעצם היעדים שצריך לעבוד עליהם. ואיך לקנות את זה, כן? זה ככה לא פשוט. יש בזה חוכמה, יש בזה תורה. כן. אז הרמח"ל בעצם מדבר פה על שני דברים יחד. הוא אומר, הוא רוצה להציג את התורה הזאת בניגוד למה שהוא רוצה בהתחלה. שזה בעצם דבר שלא צריך ללמוד, כי זה הכל ידוע. ובניגוד למה שהוא הציג בהתחלה, שאנחנו מדברים פה על חובה שאנשים שוכחים ואחרים צריך כל הזמן להזכיר, 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 כדי שלא תשכח את זה, כדי שתחיין את זה, כי אין לך בעיה, אתה חייב לעשות את זה. עכשיו, הוא רוצה להציג את זה כמשהו שמאוד עיוני, משהו שלא ידוע, לא פשוט, שחייבים ללמוד אותו, א', ב', דבר שהוא כל כך חלק מהחיים הפנימיים של האדם, שזה פשוט חייב לעורר את החשק של האדם, להתעסק עם זה. כי תראה אנחנו מדברים. הנקודה הזאת של הרצון והחשק זה בורית עכשיו בסעיף הבא. הוא מה שאמר שלמה, אם תבקשי נקר כסף וחתמונים מתנים תחת הסצנה, אז תבין יראת השם. אינו אומר אז תבין פילוסופיה, אז תבין תכונה, אז תבין רפואה, אז תבין מינים, אז תבין הלכות, אלא אז תבין יראת השם. הרי לך שלהבין היראה צריך לבקש אותה ככסף ולחפש אותה כמטמונים. כן, אז הרמח"ל קודם כל אומר שכדי להשיג את הדבר הזה צריך ממש לרצות את זה ככסף וכמטמונים. כל מה ששלמה אומר על הדבר הזה, על יראת השם, שכדי להבין את זה צריך לצאת להבין את זה. אם אתה לא רוצה את זה, אתה בחיים לא תדע את זה. זה רק במקצוע הזה. כן? יש פה משהו ייחודי במקצוע המוסר, לפי התנה של המחל, שהקשר בין זה לבין הרצון של האדם הוא כל כך קריטי וכל כך עמוק וכל כך גדול. זה משהו ייחודי. זה לא קיים בשום חוכמה אחרת. דברים אחרים אתה יכול ללמוד בצורה מניחה את הדעת, שזה ער בעצמותיך. אם אתה חכם, אינטליגנטי, וקל לך לתפוס דברים וללמוד, אז זה יכול לבוא לך בלי הרצון ממש הבוער הזה. אבל כאן, בלי זה, זה לא הולך. זה חלק מן העניין. ואז הרמח"ל אומר עוד משהו, שאני על זה יש אינסוף דרשות ודיבורים, ואני לא מבין את זה בעצמי לגמרי, אבל הוא אומר את הדבר הבא, והנה הכתוב אומר, הן יראת השם היא חוכמה, אמור אבותינו זל, הן אחת, שכן בלשון יווני קוראים לה אחת, הן, הירי שיראה היא חוכמה, והיא לבדה חוכמה. הוא ודאי שנקרא חוכמה מה שהם בורים, כן? אבל יש פה עוד אמירה קיצונית, כן? מה שמייחד את המוסר דתה, המחל ומת שער המקצועות. יראת השם היא חוכמה, בהשראה ליראת השם שום דבר אחר לא נשאב חוכמה. מה הכוונה, מה הפירוש של הדבר הזה? כן, הוא לא מסביר, כן, אז אני משאיר את הדבר הזה בטוח, כן, אבל זה המילה הזאת של המחר היא גם כן המילה מאוד נוסנת ומאוד מדוברת בספרות המוסר. אבל ענייננו אומר, ודאי שאין לי כל חוכמה מה שאין בו יהיו, כן? אז בטוח שזה דבר שצריך לעיין בו, צריך להעמיד בו, כדי להבין אותו. כן. שבעצם כל החכמות האחרות מקבלות את הערך שלהם מיראת השם. בסדר, אוקיי, זאת פרסות פרשנות אפשרית. המילים שלו אומרות, זה החוכמה ושאר זה מימור חכמות. אתה אומר, יש עוד חוכמות, אבל מבחינת ההיררכיה הערכית, אז יראת השם היא המקור.
שכל החוכמה של יראת השם בעצם.
כל החכמות נראית השם בעצם, מה אתה מתכוון?
כאילו אני אומר, אני לא כל כך הולך לנצח, אבל אני חושב שאפשר להגיד שבעצם מתוך כל חוכמה אפשר להגיע בסופו של דבר לראית השם, ולכן כל החכמות בעצם נראית השם. ואם נראית השם יש לך פגומה, אז כל חכמה אחרת היא גם... מה? הוא אומר, אין חכמה מלבד לראית השם.
אם אין לך לראית השם, אז חוכמה...
אז היא לא מושלמת. אין לך חכמה, חכמה...
מעצמה,
בלי
העירת
השם
שלו.
אבל זה קצת...
לא, שתכף. בסדר, כן, אפשר לקחת לסוף כיוון משונה. בואו נשאיר את זה. מה שכבר אמרנו. טוב. עכשיו, אך האמת היא, גילום גדול צריך על כל הדברים האלה לדעת אותם באמת, לא הצד הדמיון והספרה כוזרת, כל שכן לקנות אותנו להשיגה. כי כאשר אנחנו מדברים שצריך לעיין כדי לדעת, יש פה שני דברים. קודם המחל הזכיר שיש דרכים איך להשיג את הדברים האלה. וזה משהו שמייחד את המוסר, במובן שאנחנו מכירים לעומת המוסר בעולם הגדול, כן, מה שנקרא, האתיקה. כשאומרים אתיקה, אז אני יכול לדבר על הכרעות ערכיות, כן, ומה הקריטריונים וכו', איך אתה יודע מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות וכו'. אבל מישהו שמתקשה לעשות את זה בפועל, זה כבר משהו אחר, כן, וזה האתיקה לא עוסקת. זה אם אתה בן אדם שיודע שהדבר נכון לעשות זה זה, אבל אני לא עושה את זה משום מה, כן? אז יש לך, אז אתה צריך לדבר עם הרב שלך, אתה צריך ללכת לפסיכולוג, צריך ללכת לייעוץ, כן? למה יש את חוסר ההתאמה הזו, אם זה מפריע לך, כן? במוסר, אבל איך עושים את זה, כן? ואיך מתנבלים לבעיות, זה חלק מהתורה. אבל מעבר לטכניקות, יש לדעת את הדברים עצמם, כן, התכנים עצמם, האחים, זה גם זה, לא אומר, זה גם זה, גם זה חוכמה, גם זה דבר שצריך עיון. כן, מי שעיתונאים בה, מראה שאין לך סיפור תלוי באותם הדברים שיחשבו מהתחסדים מהפרשים, אלא בדברי שתימות אמיתי וחוכמה רבה. כן, הוא משהו חשובינו עליו השלום, עמדינו גם לא, אחרי יצאו מה השם לקח השם עם אך, ומראת השם הולכת פחות רחב, ועברה אותו, ועבוד, כן. כאן קרה לך חוקי השלימות, כן, בסדר, אוקיי, אנחנו צריכים כבר לסכם, אז נשאיר את זה, נשאיר את זה לקריאה שלכם, אבל הוא מפיק פה מתוך הפסוקים, מתוך הפסוק הזה, את התכנים של המוסר, לא רק את הדרך איך להשיג את זה, גם זה חוכמה רבה וגם זה צריך עיון גדול לדעת מה זה. אז אם אנחנו מסתכלים, כן, אמרתי, אנחנו צריכים להגיע
נקודה א' ונקודה ב', אז היו בעצם בשתי המסגרות האלה היה א' ויש, כן, יש נקודה סופית. כמו בהתחלה, המפלט המוצא הייתה שבעצם מוסר זה דבר פשוט ומובן מאליו, אם אבי לא פה, וגם שבעצם המטרה של העיון בספרים האלה, או בהתעסקות עם זה, זה כדי להזכיר לך דברים שאתה יודע, מה אתה יודע, שאתה חייב לעשות כך וכך. והפתען שעצם הדבר הזה בעצם הוא יש פה ספילה פנימית בגלל שעצם המצב הזה יוצר מצב שאנשים לא יודעים בעצם מה זה, יש להם טעות מאוד מאוד חמורה, ורק בגלל זה הם יכולים להגיד את הדברים, ואם הם לא יודעים מה זה באמת, אז א' הם יודעים שדבר זה כן צריך לימוש, זה חוכמה מאוד עמוקה ורבה. ושנית, שאנחנו לא מדברים פה על דבר שהוא חובה, יש פה חובה שאינם דבר שהנפש רוצה, ולהפך, כדי להצליח בדבר הזה אתה חייב לרצות את זה, ויש סיבות טובות לרצות את זה, כי אנחנו מדברים על דברים שהם נושאים פירות, דברים שהם קיומיים, דברים ששנים בנפש האדם, זה שלימות, זה דאגה רוחנית, דברים שאדם צומח בהם, מתפתח בהם. אם המחר יצליח לשכנע את הקורא, אז הקורא עשוי עכשיו לקרוא את הספר מתוך רצון, מתוך כבוד למקצוע. באמת, לא להשקיע בזה הרבה. בסדר? תודה רבה לכם.
תודה רבה.
כן. אחרי זה שאני אביא את הכל.